היי, רגע לפני שנתחיל את הפרק, אני רוצה להזמין אתכם לאירוע השקה לכבוד הספר שלי לעברית הקישו אחת, שיצא לאור בהוצאת פרדס. האירוע יתקיים בבית קרן מנדל בירושלים, ממש קרוב לגן הבוטני. ב-13 במאי, יום שלישי, בשעה 5, אני מאוד אשמח לראות אתכם שם. אני מקווה שתבואו, תגידו שלום, תזדהו, שאתם מאזיני ומאזינות הפודקאסט, מחכה לכם שם.
לקחתי אוטובוס לצפון אודו, ויומיים אחרי שהגעתי לשם, ירדתי לאיזשהו בית קפה כזה עם השתי בנות שטיילתי איתן, וראיתי שם את אביעד. וכמו שראיתי אותו, הוא היה נראה לי בחור ממש כזה מסתורי, קסום, מאוד יפה גם. כשהתחלנו לדבר גם הבנתי כמה הוא שנון, ומשם באמת התחילה איזושהי שיחה נורא נורא ארוכה של שנינו, שבסופו של דבר גם היו לנו אחר כך 10 ימים נורא נורא מתוקים ביחד.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. יעל שמואלי נשואה לאביעד כבר 2 עשורים, ויחד הם הורים ל3. היא מנחה סדנאות בתחומי תקשורת בין אישית, מנהיגות והורות. על מערכת יחסים שנולדה במבט חם אחד בהודו, על זוגיות עם אדם יקר שנושא בתוכו התמודדות נפשית, ועל זמני החלמה שמתמלאים בדברים טובים, תשמעו מיד. היעל.
אלן.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
אז אני בזוגיות עם מתמודד נפש כבר 2 עשורים.
זוגיות שהתחילה ברגע מתוק אחד בהודו.
נכון, נכון. הכרנו, ואני חושבת שמהרגע הראשון זה היה ברור שזה הולך להישאר. אגב, אז אני חושבת, הוא לא ידע, אני בטח לא הבנתי. בדיעבד אני יכולה להגיד שראיתי סימנים.
מההתחלה?
כן, כן. כבר בימים הראשונים שלנו ביחד שם, היו כל מיני סימנים, אם זה דברים שהוא כתב לי, או איזה משפט כזה שהוא פתאום נלחץ מהקרבה הכל כך גדולה שנהייתה בינינו, והוא רצה כזה עצור, ותוך יום הוא מגיע לגסטהאוס שישנתי בו, ואומר לי, אני רוצה שנמשיך לבלות את השבוע האחרון הזה שנשאר לי בהודו ביחד.
אבל את יודעת, נגיד זה משהו שאני יכולה לשמוע על הרבה בחורים צעירים שנבהלים קצת מאיזו עיקרחות רגשית.
נכון.
אז מה היה שם אחר?
אם זה שהוא אמר לי כזה שהוא חוזר לארץ, והוא מתכוון להתחיל ללמוד ולמצוא עבודה, ואז באמת כשאני חזרתי 1.5 חודש אחר כך, הוא התמהמה בבחירת לימודים, שלא לדבר גם על מקום עבודה, הוא לא הצליח להחזיק מקומות עבודה. והייתה איזושהי עצבות מסוימת, אני גם זוכרת שכל פעם, כשהוא כבר התחיל ללמוד, והוא בחור נורא נורא חכם, הוא יושב מול המחשב, הוא מסתכל על המחשב, המחשב מסתכל עליו, אני גם לא מבינה מה קורה שם יותר מדי. קובעים עם חברים, ואז פתאום הוא מרגיש לא כל כך טוב, הוא נשאר בבית, הוא שוכב הרבה במיטה. זה דברים שבאמת רק בדיעבד יכולתי לחבר את זה. זה היה כזה, גם אני חושבת שאני אומרת תירוצים במרכאות, כי אז לא הרגשתי שאני מתרצת, כי באמת הייתי בטוחה שזה חלק מהחיים.
היה הסבר. לדברים האלה.
שנתתי לעצמי.
אבל צריך לזכור, אנחנו מדברות על לפני 20 שנה, ועכשיו אני חושבת על זה שרק המאפיינים שאת אמרת, על התלבטות תעסוקתית, הימנעות מלצאת, רצון להיות בבית יותר, חוסר החלטיות, יכול להיות שהיום זה צביונו של הצעיר, סליחה עם התל אביבים על מה שאני עושה עכשיו, אבל צביונו של צעיר תל אביבי ממוצע. אבל לא לפני 20 שנה.
כנראה. אבל גם אז היה נראה לי שבסדר, כאילו חוזרים לארץ, מחפשים את עצמנו, לכל אחד יש את הקצב שלו. אני באמת לא... לקח לי המון שנים להבין, גם אחרי שכבר הייתה הבחנה.
לסביבה לקח יותר מהר להבין ממך? כלומר, אמרו לך, יעל, מה הקטע שהוא לא עושה שום דבר, אבל כזה חכם, למה הוא לא לומד משהו?
לא, לא. אף אחד לא אומר שום דבר. אני כן, אם זה חברות ששואלות, תגידי, אבל מה קורה? למה הוא לא מגיע? מה... ומצאתי את עצמי, עוד פעם, הכל זה חוכמה שבדיעבד, אבל נורא מסתירה, גם נורא מתביישת להגיד שגם לי זה נראה נורא מוזר.
אולי גם כשעולה התחלה של סימן שאלה, עדיין את לא משתפת את זה. את לא. אולי לא ממשיגה את זה עד הסוף לא. לעצמך.
לא. אני יכולה להגיד כן על הרגע שהבנתי שזה גדול עליי, אז היינו כבר 3 שנים ביחד, והייתי צריכה לנסוע לפולין למסע משפחתי כזה עם כל המשפחה שלי, והוא היה צריך להגיע והוא לא מגיע, ואני מתקשרת אליו, והוא נה מין תשובות לקוניות, ואני גם קולטת על עצמי שאני איזה חודש הולכת עם איזושהי עצבות שאני לא מכירה בעצמי. והיה איזה רגע שאני אומרת לו, תשמע, אתה צריך טיפול. אני גדול עליי, אני לא יודעת איך להחזיק את הדבר הזה. נפגשנו, אני ממש בכיתי באותו יום, כי אני נורא אוהבת אותו. ונורא רצה איתו, אבל גם לא כל כך יכולה ככה, אני גם רק בת 24, זה. כל הדבר הזה שאני אמורה לעוף על החיים, זה לא קורה, ואני לא מבינה למה.
זה כאילו משהו קצת מדבק, יעל?
היום בדיעבד אני יודעת שלגמרי כן, זה נקרא, נראה לי נפילת הדיכאון אצל הקרגיברס, שיש איזשהו דיבוק, שגם לקח המון שנים עד שהבנתי שאפשר לשמור על עצמי גם בתוך כל זה.
אפשר וצריך.
כן.
אז את בת 24, הוא בן 25. יש אהבה גדולה?
מאוד. גם חברות נורא טובה.
ולצד כל אלה יש כאב עמוק, יש משהו שככה מסנדל את הפריחה שאמורה להיות, גם בהקשר הפרטי וגם בהקשר הזוגי. ואז לאן פניכם?
אז חזרתי מפולין והוא אמר לי שהוא הולך להתחיל טיפול. והוא באמת הלך לפסיכולוגית, ומשם כבר הדרך לפסיכיאטרית הייתה מאוד מאוד קצרה, והוא התחיל לקחת כדורים. ותוך חודש התחילו סממני חיים, כאילו בבת אחת מתחיל לסיים את התואר הראשון, אנחנו שוכרים דירה ביחד, הוא מוצא עבודה, הוא עובד, גם תוך כדי מתחילות שאיפות. בין לבין מין ימים קלים כאלה של דאונים, אבל לא משהו שייחסתי אליו יותר מדי חשיבות, ואם להיות מאוד מאוד כנה, גם הדחקתי ונפנפתי אותם, כי מבחינתי הוא מטופל וזה בסדר. ואז אני כבר התחלתי תואר שני.
מה התחומים שלכם?
אני באה מחינוך מיוחד ולקויות למידה, למרות שבעשור האחרון אני בכלל עבדתי במטה. ניהלתי צוות אופרציית מוצר ולפני כן שירות לקוחות, ואביעד למד פילוסופיה ובלשנות, אבל הוא לא עסק בזה, הוא היה המון בהייטק, והיום הוא עובד אצל דוקטור טל בן שחר, פסיכולוגיה חיובית, הוא מנהל את כל מערך הסטודנטים, ואני בשנתיים האחרונות עשיתי הסבה להדרכת הורים, הנחיית קבוצות, וגם בצוות הכותבות של לצאת לאור, לכל מה שקשור לסטורי תרפי, ומנחה סדנאות לחברות הייטק. אז אלה התחומים. ואני חושבת שככה פלוס מינוס 3 שנים יחסית מאוזנות, הוא איכשהו מגיע לאיזושהי הצעת עבודה בגוגל, באירלנד, והוא מחליט לגשת על הדבר הזה, ואני הולכת איתו, ואכן הוא מתקבל.
וואו.
ואנחנו מחליטים לעשות את הצעד הזה, ואני אפה בשבילו, בעיקר, כי איזו זכות גדולה זו בשבילו, ואני, כמו כל הזמן אני אומרת לעצמי, יופי, הוא מצא את מקומו, קחי לעצמך 2 שנים, תביני מה את רוצה.
אני רוצה לשאול אותך אם בשנים האלה שהן באמת, הנה, הפריחה המיוחלת וכך אמורה להיראות תחילת החיים של זוג צעיר ומוכשר, האם את נדרשת להתרגל אליו במופע החדש, החיובי הזה, החיוני. האם היית צריכה שם איזו הסתגלות לטיפול בעצם מצליח, והנה אביעד במלוא הדרו, האם היית צריכה להתרגל לזה, או שלזה היה קל מאוד אולי להתרגל למשהו טוב כזה?
זה היה נפלא, כאילו מבחינתי. מבחינתי זה מה ש...
זה היה מעבר חלק, כן. לא מהדמות היותר דיכאונית או מעוקבת למשהו כזה מלבלב, זה היה לך זורם.
כן, ויש פה חיוניות. זאת אומרת, ראיתי את החיוניות, וזה היה מבחינתי גם משהו שמאוד מתחבר למי שאני.
ואפרופו האלמנט המדבק, אולי גם זה גם השפיע עלייך לטובה.
ללא ספק.
אז אירלנד בפתח.
אירלנד בפתח, ואנחנו באמת עושים את הדבר הזה. ואני חושבת שחודשיים לתוך ההגעה שלנו לשם, מתחילות לעלות לא סימני שאלה, עם גוגל, לא גוגל, שזה לא בדיוק מה שהוא רצה, שזה לא בדיוק מה שהוא חשב. פתאום אני רואה יותר מופעי, נקרא לזה עצבות, והלחץ אצלי מתחיל לקנן, כי עשינו את כל המעבר הזה בשבילו, ואנחנו על אשרת עבודה שלו, ואיפה, ומה עושים, ואיך אני יכולה לקחת ממנו אחריות ולעזור לו, ושהוא באמת יתמקד בעבודה, ויגשים את החלום, ככה לפחות זה מה שראיתי. ובאמת התחלתי לחפש ולחשוב מה אני יכולה לעשות כדי להקל עליו. ובין לבין גם רציתי למצוא עבודה לעצמי, ופסט פורורד באמת שנה וחצי לתוך ההגעה שלנו לשם, אני מתקבלת לפייסבוק. וזה מבחינת שנינו, זה היה יום מופלא כזה, שנינו זרחנו, הנה גם אני מוצאת
החלום.
את עצמי.
החלום, הוא בגוגל, את בפייסבוק.
לגמרי, פאוור קאפל כזה. אני חושבת שהיו כמה ימים כאלה של אושר.
אולי אופוריה.
ואז, כן, ואז ממש חוסר החיוניות... חוזר להיות מאוד מאוד נוכח בחיים.
איך הוא נראה?
שום דבר לא משמח. כאילו רוצים לצאת עם חברים, אז לא יוצאים, וגם כשיוצאים, אז לא מדברים. הוא היה חוזר מעבודה עם איזושהי, אני קוראת לזה שביזות, אבל מן עצבות מאוד גדולה, ובפנים אצלי זה, אוקיי, מה אני יכולה לעשות כדי להוציא אותו מזה? זה כל הזמן מה שהיה לי בראש. וגם כל הזמן קיננה אצלי השאלה של מה קורה שם, מה הבעיה? מה הבעיה לעבוד, לעשות את מה שנדרש? אגב, כששאלת אותי לשאלה הקודמת, עכשיו זה התחיל פתאום לצוץ. זה הנורמה, לעבוד, להיות עם חברים, לחשוב על הקמת משפחה, כל הדברים האלו, וזה לא קורה. והוא מטופל גם. זאת אומרת,
זה אמור היה להיות בסדר.
כן. מה קורה פה עם ה-ups and downs האלה? ואז אני חושבת שהבנו שאולי גוגל או התפקיד הזה גורם לו להרגיש תחושות של חוסר שלמות עם מה שהוא עושה, ואולי באמת מעבר לתפקיד אחר יעזור.
באותה חברה.
באותה חברה, כן. עוד אפילו לא חשבנו על חברה אחרת. ותוך כדי שהוא מתראיין לכל מיני תפקידים, גם אנחנו מתחילים לחשוב על להקים משפחה, ובאמת אחרי תקופה מסוימת אני נכנס להיריון עם הבחורה שלנו, וזה היה איזשהו משהו שאנחנו מאוד מתרגשים לקראתו. אז העצבות הייתה שם, אבל אפשר היה לטשטש אותה נורא, כי כל הזמן היה משהו לחכות לו. וביום שאביגיל נולדה, הוא באמת קיבל גם אישור שהוא עובר באמת לצוות אחר. ותוך כדי בחופשת לידה, אני רואה אותו לא מגיע לפגישות, ונמצא במיטה, ואומר שהוא לא מרגיש טוב, ושיש לו סחרחורות, ושיש לו בחילות, ועוד 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 ועוד, ואני בשלב הזה, הכל זה בדיעבד, מרגישה שאני גם מתחילה להיעתם. כאילו, אני לא מבינה מה
זה פה. קצת בזה.
כן, גם... תתארגן.
ויש לך תינוקת.
ויש תינוקת, וכאילו זה גם מה שרצינו. וכולם היו חולמים לעבוד איפה שאתה עובד, אז אני לא מבינה. ואז באמת הוא מתחיל ללכת לטיפול באירלנד, כי עד אז היה כזה התרופות עוד מהארץ.
בשלט רחוק.
בדיוק. וכשאני חוזרת מהחופשת לידה עם אביגיל, שזה היה בערך 10 חודשים, אז דיברנו שאולי, אולי באמת גוגל כגוגל זה לא הדבר המתאים יותר. אבל בוא רגע ניקח שנייה זמן להתבונן, להבין גם איך מתארגנים על זה. והוא חוזר למחרת מעבודה, והוא מודיע לי שהוא התפטר. אני חושבת שבשלב הזה אני פשוט, אני רתחתי מזעם. זה לא משהו, אני בטוחה שראו את זה כלפי חוץ. כאילו לא תקשרתי את זה.
מה ראו כלפי חוץ?
שכעסתי.
מי זה ראו?
אביעד.
זו פעם ראשונה שאת כועסת?
ברמה כזו, כן. כן. לפני כן לא הבאתי את הכעס. הייתי כזה, אני חושבת שראו את התסכול.
זה מעניין מאוד שאת עוברת ללשון רבים.
נכון. מעניין למה אני עוברת לרבים. כי לא באמת הרבה ידעו. בשלב הזה עוד אף אחד לא ממש יודע, אגב.
כן, וגם את מתכוונת לאביעד.
נכון.
אביעד לא ראה את התסכול.
נכון.
אביעד לא ראה את הכעס. עד שזה הגיע לנקודת רתיחה כזו, שפשוט אולי הרשית לעצמך לכעוס, או שהכעס כבר לא שאל אותך מה את מרשה,
נכון.
ומה את לא מרשה. ובנקודה הזו אביעד רואה.
כן. אני בטוחה שהוא רואה, אני גם בדיעבד בשיחות שאנחנו ניהלנו בשנים האחרונות, הוא גם מאוד הרגיש. הוא הרגיש שהוא מאכזב אותי, שהוא לא מצליח לעמוד במה שהוא נורא רצה גם לתת ולאפשר לנו.
הוא לא היה צריך את הלחכות למבע של הרגשות האלה, הוא נשא אותם בתוכם.
נכון.
אני חושבת שזו נקודה חשובה, אולי רגע לגזור מכאן משהו עקרוני, שהרבה פעמים המתמודדים עם דיכאון, עם איזושהי התמודדות נפשית, תכף את תובילי אותנו להבחנות וללימוד שעשיתם, הם נושאים על כתפיהם גם את הסבל שהם רואים אצל הקרובים להם.
לגמרי.
זה מעמיס עליהם עוד ועוד, גם אם הם לא אומרים דבר, אולי נדמה לסביבה שמה הם ספונים בתוך העצב שלהם, והדכדוך שלהם, וזהו, והם אגוצנטרים בצורת ההתנהלות שלהם, אבל בעצם חלק מהמעמסה הרגשית היא שהם יודעים שזה מסב צער עמוק או אכזבה או תסכול, גם אצל הסביבה שלהם, ואין להם יכולת להגיב לזה או לשאת גם את זה. זו הכבדה כפולה ומכופלת.
וואו. זה כל כך נכון, וזה משהו שכמובן הבנתי אותו בשלב הרבה יותר מתקדם.
ברור.
בשלב הזה אני הרגשתי שאיך לא רואים אותי.
כן.
איך הוא לא רואה אותי. אני חושבת שגם הסביבה הקרובה, כי מצד אחד אני אומרת לא ממש דיברנו על זה, כי אמרתי זה גם, זה פרטי שלו, זה שלא לספר. אני לא יכולה לספר את הדבר הזה, אבל אני נושאת על הגב שלי עוד איזשהו תיק שאני לא, אני לא מדברת אותו יותר מדי.
כן.
ואני חושבת שהפעם הראשונה שזה יצא ממני החוצה, בלי שהתכוונתי בכלל, היה לי, ברגע שבעצם הוא עזב את גוגל, אני הבנתי שאני חייבת לתת עוד יותר גז בעבודה, ולרדוף עוד קידום ועוד הצלחה, כי הפרנסה היא עליי. ובאחת הנסיעות שלי לארץ, היה לנו מין כנס מנהלים, ואנחנו יושבים, וביקשו בעצם לדעת אצל כל אחד מה מונע ממנו צמיחה בבית ובעבודה. וכמו ששואלים את השאלה הזו בפנים, אני אומרת לעצמי, את לא מדברת על זה. את פשוט לא מדברת על זה, ועוברים עוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור, ומגיעים אליי, ואני בשלב הזה, זה יצא ממני בלי שהתכוונתי. ואמרתי שהעבודה היא העוגן שלי והיא המפלט שלי. אבל בבית יש אדם שאני מאוד מאוד אוהבת והוא מתמודד עם דיכאון. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה שאני אומרת לעצמי, מה את עושה? ואני ממשיכה. ושהוא אבא מדהים והוא איש מקסים וחכם, והדבר הכי כואב זה שהוא לא יכול לראות את זה על עצמו. ובאמת נורא חיבקו אותי. ובאמת גם הייתי צריכה את החיבוק הזה, הבנתי כמה אני סוחבת על עצמי ולא מדברת את זה.
לבד לגמרי.
וכשהתחילו האמירות של את חזקה, את גיבורה, זה השלב ש... כן. שלא לא רציתי.
כן.
שהרבה מאוד אנשים לא רוצים לשמוע, כי אני מרגישה שאני לא חזקה ואני לא גיבורה. כן. כואב לי וקשה לי, וזה מה שאני רוצה שידעו. כן. כרגע. אז היה זה, אז בעצם בגיל 24 הוא הובחן עם דיכאון מז'ורי, ו10 שנים אחר כך, הפסיכיאטרית באירלנד, הבחנה בעצם שיש גם דיסטמיה. ודאבל דיפרשן.
בואי תפרשי את המונחים.
אז דיכאון מז'ורי זה אפיזודות של דיכאון, שהן יכולות להיות עם פיקים נורא גבוהים, כמה חודשים כאלה שהוא יכול להיות עם חוסר חיוניות מאוד מאוד גדול, וחוסר עשייה. והדיסטמיה, שזה הובן אחר כך, זה בעצם דיכאון ארוך ומתמשך, מעין עצבות כזו על אש קטנה לאורך שנים, ומדי פעם, שזה האפיזודות הקטנות האלה, שכשאביגיל נולדה, או שעמוס נולד, או פתאום אני התקבלתי לאיזשהו מקום עבודה, או קיבלנו משהו שרצינו, אז היו את ההבלכות הקטנות האלה של אושר ושמחה. אבל רוב החיים זה מין איזו עצבות כזו שזה, אני אומרת, זה לא חיים. זה לא חיים לו, זה לא חיים לי. זה לא חיים לבת שלנו. אז
כשאת בחורה צעירה שמבינה שלבן זוגך האהוב יש התמודדות עם דיכאון מז'ורי, זה לא שולח אותך מהקשר הזה.
לא, כי לא הבנתי מה זה אומר. אני לא הבנתי שדיכאון הולך להיות פה כל החיים. מבחינתי, איך שאני הבנתי את זה אז, ואני חושבת עד לפני 6 או 7 שנים, אני הייתי בטוחה שזה מה שנקרא, זה מטפלים בזה וזה נגמר, וזה עובר. או משנים איזשהו משהו בתרופות וזה מסתדר.
יש משהו באנרגיה שלך, במאור הפנים שלך, בשיח איתך, מוצף אור.
תודה.
וחיוביות. וזה משהו כזה אופטימי. אני יכולה להניח, מוזמנת לתקן אותי אם אני טועה, שאלה הנחות היסוד שלך גם בגיל 24, שככה את מסתכלת על העולם. ולכן לא יכולה לדמיין שיש פה משהו שלא תצלחי לו. אוקיי, אז יש בעיה, וזה בסך הכל, את עם הגישה הבסיסית הזו למציאות, לעולם, לחיים, היא גישה שרואה את התיקון כחלק מאיך שפועלים בעולם.
כן, לגמרי. זה לא משהו שהיום אני יכולה להגיד בוודאות שזו הדרך שלי, וזה ממש ערך שמוביל אותי, אז זה לא היה לי ברור. זאת אומרת, לא הייתי מודעת ליכולת הזו שלי.
כן, כי פשוט חיית ככה, זה המובן מאליו.
כן.
לא היה לך מול מה להמשיג את זה, להבין באיזה מערך כוחות פועל הכוח הזה שלך. נשאל כשאלה קשה, ואת מוסמנת להדוף אותה. נגיד שהייתה לך איזו מכונת זמן כזו, שהייתי יכולה בגיל 24 להגיד, אוקיי, זה הנתון, טק, 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 את רואה בפייסבוק או בגוגל, הייתם מפתחים איזו מכונה כזו, היית רואה את כל ההשתמעויות של הדברים האלה. האם את אומרת משהו ליעל בשנות ה-20 לחייה? הקשיבי, יקירתי, יש פה כמה דברים, רק בואי נסגור, ואז בואי תקבלי החלטה על בסיס מה שאני אומרת לך עכשיו.
וואו, זו שאלה נורא קשה. כי אני כל הזמן שואלת את עצמי, אם הייתי יודעת בגיל 24 את מה שאני יודעת היום, האם הייתי נכנסת לקשר, האם הייתי נשארת? ואני חושבת שבאמת ובתמים אני לא יודעת איך לענות על השאלה הזו. כי מעל הכל, אביעד הוא באמת, הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא באמת יכולתי לראות את החיים שלי בלעדיו, הייתה נקודה אחת שבה שאלתי את עצמי אם אנחנו הולכים להישאר או לא. ואני ממש זוכרת את התחושה בבטן כשהמחשבה עלתה לי שהבטן שלי מתכווצת, כאילו סוחטים לי אותה עד הסוף, אבל אני גם לא יודעת מה אני עושה בשלב הזה. וזה היה כשהייתי בעצם בהיריון עם הבת השלישית שלנו. כל הסיפור של ההיריון שלה בכלל היה המון, היה בהפתעה. הוא גם לא עבד באותה תקופה, ובדיוק היה קורונה. וכמו שאני מגלה שאני בהיריון, ואנחנו צוחקים על זה, כי השניים הראשונים שלנו בכלל עם טיפולים, הוא אומר לי, אני מוצא עבודה. זאת אומרת, כי אני, לי היו ספקות אם לשמור או לא, ויהיה בסדר. ובאמת באמונה מאוד מאוד גדולה, אני מאמינה לו. ואני הולכת עם הדבר הזה, והוא באמת מוצא עבודה מהר מאוד, ותוך שבועיים התקף חרדה נורא נורא קשה, ומשם הלופ של דיכאון לא פשוט, וכבר יש שני ילדים בבית, ובשלב הזה, אגב, אני עוד לא מדברת על זה עם הילדים, אני גם חושבת שאם הם לא רואים, אז הם לא יודעים.
הפוך.
נכון, בדיוק. אז הגדולה שלנו הייתה 4.5-4.5, עמוס היה בן 1.5, אז כאילו חשבתי שהם גם לא מבינים, זה לא, קלירלי לא היה נכון. אבל בשלב הזה אני שואלת את עצמי, מה אני עושה? חזרתי לפייסבוק אחרי שנה שלא עבדתי שם, התחלתי בעצם תפקיד חדש, שני ילדים, הריון נוסף, איך מתמודדים עם הדבר הזה, וגם מה אני עושה עם החיים שלי? אני, כשאת מדברת עליי כאדם אופטימי ורואה את האור, בשלב הזה כבר לא ראיתי אור. והפחד, אני חושבת שהפחד מאוד מאוד ניהל אותי בשלב הזה, וכמו שהיה לו את ההתקף חרדה, אני התקשרתי להורים שלו. ואני ממש הרגשתי שאני לא מצליחה לעצור את זה, את הבכי, את הבעלה. כאילו, אני בעצם נסחפתי ללופ שלו.
כן. מה את אומרת להורים שלו?
ואמרתי, אני ממש זוכרת שאני מתקשרת לאבא שלו, ואני בוכה, ואני מנסה רגע לעצור את הבכי, כדי שהמילים יהיו מספיק ברורות, ואני אומרת לו, אביעד לא בטוב, אנחנו צריכים עזרה, אני צריכה עזרה, ואני מבקשת שתיקחו אותו אליכם הביתה, כדי שאני אבין רגע מה לעשות, ואיך לתקשר לילדים, והרגשתי שאני צריכה רגע שנייה להבין מה אני עושה.
זה נוחת עליהם בהפתעה, או שהם בעצם...
אני חושבת שבשלב הזה הם ידעו שיש משהו. זה אף פעם לא דובר בצורה ישירה. הם ידעו שיש לו... המילה דיכאון עלתה פה ושם, אבל את כל ההתמודדויות האלה של חודשים שהוא יכול להיות בחוסר מעש, הם לא ידעו. מהמקום שאני לא רציתי לספר כי זה שלו, ומהמקום
וגם שגם... וגם הוא לא שיתף.
נכון, וגם לא רציתי להכאיב.
להם.
כן, כי זה כואב. ואני ממש זוכרת את היום הזה, את אותו יום שאבא שלו אוסף אותו, ואני בדיוק יוצאת לקחת את הילדים מהגן, וזה נראה כאילו אנחנו מנותקים, אנחנו לא מחוברים, כאילו הוא לא רואה אותי, אני רואה אותם שם מרחוק, כי אני אמרתי, אני לא חוזרת הביתה עם הילדים לפני שהבית ריק. אני לא רוצה שהם יראו אותו בסערה. היו עוד כל כך הרבה סיטואציות שבהם מנעתי את זה. ואז זה גם, זה יוצא ראש השנה, 2020. ואני הולכת לחגוג בעצם את ראש השנה עם הילדים אצל ההורים שלי, ותירצתי לילדים שקורונה, והוא אצל ההורים, ושלא. והוא גם מקבל באפיזודה הזו תרופות הרגעה נורא חזקות, ואיזשהו טיפול תרופתי חדש. אז הוא גם ישן את רוב הזמן הזה. ובימים האלה אני מדברת עם אחותי, שמבוגרת ממני בעשור, שהיא כן ידעה. זאת אומרת, כל הזמן שיתפתי אותה ברגעים הקשים. ואמרתי לה, אני לא יכולה יותר, זה גדול עליי. אני לא יכולה להחזיק את זה, אני גם כועסת, וזה גם לא הוגן, ומה אני עושה, וההיריון, ויש איזה קטע שהיא אומרת לי, שנורא כעסתי עליה באותו רגע. היא אמרה לי, יעל, הוא לא בחר בזה. אם הוא היה יכול, הוא היה רוצה שלא יהיה לו את זה אף פעם. ואת מתרחקת והילדים מתרחקים, והוא צריך אותך ותהי שם בשבילו, את החברה הכי טובה שלו, הוא החבר הכי טוב שלך. ועם כל הכעס המאוד גדול שיש לי אליה, פתאום אני מבינה שאין פה בחירה. ואני נורא אוהבת אותו, כי יש תסכול נורא גדול, ויש גם אהבה נורא גדולה, ואני בוחרת לתת לזה עוד הזדמנות. ולמחרת אני נוסעת עם הילדים להורים שלו, בבוקר, ואני מחבקת אותו. אני לא יכולה להגיד שהייתי באיזה מקום מאוד אוהב ומכיל ומחבק, אבל הבנתי שאני צריכה לעשות פה איזושהי עבודה עם עצמי, אני גם אעשה אותה, אבל אנחנו רגע נתחיל לפרום את הדבר הזה, ובערב באמת אנחנו יוצאים רגע לטיול בשכונה, אביעד ואני, ואני אומרת לו שאני איתו, זאת אומרת בדבר הזה. אנחנו חוזרים באמת למחר, כן.
קצת בחרת בו מחדש.
כן, כן. כן, הבנתי שלא, אין בחירה.
אני חושבת שזאת תובנה מעמיקה, אני חושבת איזה ווי מומנט כזה היה לך ולאחותך שם.
כן.
שזה ודאי לא היה רגע קל, ומצד שני מכונן, וגם אני כבר ככה בנושאת עיניים לקשר, לאחווה הזו, שאפשר בה לומר אמיתות כאלה. וההבנה הזו שהאדם השני לא עושה דברים כדי לפגוע בנו, אלא זו כמו, אולי זה לא הוגן לומר, אבל זו כמו נחות כזו, הרי אנחנו לא נתלונן על אדם. איך זה שאתה לא יוצא לריצה כשהוא קטוע רגל? אנחנו לא יעלה על דעתנו. אבל בעצם יש פה משהו, יש איזה איבר חלש יותר, או הפוך, או בעצימות, פועל בעצימות גבוהה יותר, או איבר חסר, או יש בעיה אובייקטיבית. אלא שהיא שקופה, אין לה נראות. וגם לא תמיד יש הבנה, אם מישהו אומר, אני מתמודד עם קרון, אוקיי, אנחנו יודעים מה הסימפטומים, ממה להימנע, מה כדאי להוסיף, עדיין זה קשה. אבל כאן לא תמיד קל להמשיג את זה, או לתרגם את זה, אז ככה זה נראה, זו הפתולוגיה, זאת הפרקטיקה. לא, יש לזה מופעים, עליות ירידות, משהו מאוד אינדיבידואלי. וקשה מאוד ליצוק לתוכו צורה, ולכן גם לעכל אותו.
ממש, ממש. אני גם חושבת שעד אותו רגע, אני הייתי נורא מרוכזת בכאב שלי, וגם, ועל הכעס הזה של, מה, אתה לא רואה שלי קשה, ואני לוקחת את הכל על עצמי, ועובדת, ועושה, ומה הבעיה? כשפתאום נפלה ההכרה הזו, שזה, כמו שאמרת, קטעו את הרגליים. פשוט לא רואים את זה. לא רואים אותו, וגם לא רואים, זה המקום של בני ובנות הזוג של, שגם לא רואים אותם.
אני חושבת על זה גם שנסעת על כתפייך שלושה דורות. כי לא רצית לפגוע בהורים שלו. את כמובן לא רצית לפגוע בו, ולא רצית לקלקל לילדים את חוויית הילדות האוטופית שלהם, ולהגיד להם, שומעים, יש פה עוד איזו התמודדות של אבא, ודווקא בהכרה הזו, שיש כאן, שאביעד לא בחר בדבר הזה, וביכולת להכניס את ההורים שלו לתמונה, ולבוא עם הילדים לבקר אותו בתוך אפיזודה כזו קשה, דווקא בזה יש משהו משחרר. אוקיי. הוא לא בחר בזה. אני בוחרת.
נכון, נכון. אני כן אגיד שהשחרור הגיע
הרבה אחרי.
כמה חודשים טובים אחר כך, אבל פתאום התחלתי להבין את הדבר הזה שהדיכאון הוא נוכח. הוא יהיה פה בזמנים שונים, בתקופות שונות. אחד החברים אמר לי באפיזוד האחרונה שלנו ש... הוא אמר, זו לא הפעם הראשונה, ואת גם יודעת שזו לא הפעם האחרונה. וזה נכון. והיום אני גם מסתכלת על זה עם הרבה יותר קבלה והשלמה, כשאז הייתה המון התנגדות. כל פעם שהייתה אפיזודה, זה כאילו איך זה קורה. אבל באמת, בשלב הזה שאני מבינה ומקבלת, וכבר חזרנו הביתה, והטיפול התרופתי החדש התחיל לעבוד. זה מה שנקרא, הוא נהיה בעשייה over. ואני חושבת שאת יכולה להבין לאן זה גם מגיע, ואני חושבת שברגע שהבנו שהוא גם לא כל כך ישן, הבנו שיש פה מעיה, ודיברנו עם הפסיכיאטרית, ואכן היפומניה. אני לא אשכח שהוא אמר לי כזה, הוא שאל אותי, תגידי, יעל, ככה אנשים נורמליים מרגישים כזו עשייה? ואני אומרת, לא כזו, אבל אני יודעת, אולי אתה מפצה על שנים אחרות, גם אני לא הבנתי. זה כאילו, זה ממש ללמוד עולם שלם, שדה תוכן שלא היה לי אליו מגע יותר מדי. דיכאון, בסדר, דיסטמיה, עכשיו מה זה מניה? וכמו שבאמת משנים לו את הטיפול התרופתי, חיים בבית הופכים להיות מאוד הישרדותיים ומאתגרים. הוא חוזר ממש לדאון קשה מאוד. ואני לא באמת יודעת מה, איך מתקדמים מכאן, אבל מדברת עם הפסיכולוגית שלו, עם הפסיכיאטרית, ואז שאני בחיים לא אשכח, שאבא של אביעד התקשר אליי בנובמבר 20, ואמר לי, יעל, תמצאי לו את המקום הכי טוב שאפשר. אנחנו מאחוריכם. ואני זוכרת את הרגע הזה, כי זה היה המקום הראשון שראיתי או הרגשתי שרואים אותי. ממש.
כן.
כמה הוא הבין ש... אני ממש זוכרת, אני קילחתי את אביגיל ועמוס, והבטן כבר גדולה, כאילו אני ילדתי בפברואר, זה 3 חודשים לפני ה... והתחלנו לחפש. ומצאנו מקום מופלא. מרכז טל, באוניברסיטת תל אביב. ואני חושבת שזה פעם ראשונה שהם אמרו לי, כי זה טיפול הוליסטי, שלם כזה, שהוא זקוק לי כבת זוג, וכמאהבת ולא כמטפלת. ונפלה לי ההכרה, שאני הייתי מטפלת. העולם הזה של הזוגיות של שנינו, זאת אומרת, חברים נורא טובים כן, אבל כבר זוגיות, זה לא זוגיות. ומשם באמת עוד נכונו לנו אפיזודות, אבל כבר היו לנו כלים.
אני חושבת על שיחת הטלפון של אבא שלו, זה גם נשמע כמו איזה קיר תומך מאוד מאוד ראוי.
כן, מאוד.
לא טריוויאלי.
בכלל לא. בכלל לא, כי גם... אני חושבת שההכרה שלהם בזה, זה שלהם לספר, זה לא שלי, זה פרשנות שלי. אני חושבת שעם כאב מאוד גדול, גם היה ברור שהם נורא רוצים לעזור, והילדים שלהם הם הכל בשבילם. וכמה גם אני פתאום הבנתי, כאילו, למה כל השנים שתקת? אבל...
את לפעמים אני חושבת שמצבים רדיקליים כאלה, נרצה או לא נרצה, הם מעמידים במבחן את הסביבה. גם החברית וגם המשפחתית המורחבת, ולפעמים גם הגרעינית, גם הקהילתית. כי ככה זה, זה מה שקורה במצבים כאלה. זה קורה אם את נוסעת ויש לך פנצ'ר, ואת עוצרת בצד הדרך. זה מצב קיצוני שאת רואה מי עוצר, מי לא עוצר, מה זה מגייס ממך, למי את כן יכולה להתקשר, ולמי אין טעם. ואותו דבר אם יש פנצ'ר כזה בחיים.
נכון.
וכאן, לכן אני מציינת את זה, כי במבחן המסוים שנכפה על החיים שלכם, מצאת שמשפחתו או הוריו של אביעד, התגייסו ולא התרחקו או ביקרו או... אז זה לא מובן מאליו ונכון רגע להשתהות על החסד הזה. ברגע שאביעד ואת מגלים את מרכז טל,
הייתה תוכנית כזו שנקראה צעד קדימה, 3 ימים מלאים בשבוע שהוא נמצא שם, שזה גם דרש התגייסות כזו, כי אני עובדת עדיין וקורונה, הסגר והילדים בבית. אבל זה היה ברור שכולנו מתגייסים לאירוע הזה. ההורים שלי עזרו, ואחותי, וההורים שלו, וזה היה ברור שעכשיו הטיפול של אביעד במרכז, ואנחנו מגיעים ללידה של הילה כשהוא מחוזק יחסית. אני גם זוכרת את הרגע הזה שאני מבקשת שהוא יחזיק לי את היד רגע לפני הצירי לחץ.
את נתמכת בו.
כן. אני חושבת שכל הגדולה של מה שקרה שם וההתחלה במרכז טל, זה למד אותי לסמוך עליו. במשך המון המון שנים, ממקום באמת של כוונה טובה ורצון להקל עליו, אני הסרתי ממנו עוד אחריות ועוד אחריות ועוד אחריות, וכבר גם הגעתי למצב שאני לא סומכת.
כן.
שזה לא אידיאלי בזוגיות. ולמדתי, למדתי להישען עליו ולסמוך עליו ולראות אותו כשותף מלא, שהיום אני יכולה להגיד את זה בפה מלא. אבל הרגע הזה בלידה שאני ממש עם דמעות, אני זוכרת שאני אומרת לו, היא עוד רגע יוצאת, ואני לא מתחרטת על כל הדרך הזו שעברנו ביחד. כי זה עשה אותנו למי שאנחנו.
אולי זאת תשובה למה ששאלנו קודם, על מה היית עונה לנערה בת 24.
נכון.
לאישה הצעירה בת 24.
נכון.
בת כמה היה לה?
היום היא בת 4. 4 וחודש.
ומה את מתארת על החיים שלכם היום, אחרי 4 שנים כאלה?
וואו. קודם כל, אני חושבת שלמדנו להכיר אחד את השני מחדש. הדבר הזה של לבחור אחד בשני, כל יום מחדש. יש גם הכרת תודה מאוד גדולה על כל יום, שהכל עובד, שהכל בסדר. והיו איזה שתי אפיזודות בארבע שנים האלה. אחת מהן הייתה מאוד לא קלה. אבל היא גם הייתה קצרה יחסית, כי היו כלים. אני חושבת שגם אני, אם אני לתאר את הדבר הזה, אני יודעת להחזיק את החוסר ודאות. היא פתאום לא משתקת אותי, היא לא מפחידה אותי. הדבר הזה שלו עכשיו באפיזודה, ואני לא יודעת מתי זה ייגמר ואיך זה יהיה והכל. לא, זה ייגמר. ונחזור עוד הפעם למעגל החיים הרגיל שלנו. ויהיה בסדר. ואני צריכה להחזיק את זה כרגע בשביל שנינו, כי כרגע לא קשה לראות את זה, כי יש משהו שמסתיר לו את זה, אבל זה לא אומר שהוא לא יחזור לראות את זה. והדבר הזה שיש גם עוד מישהו שמחזיק את זה איתי, אם זה מרכז תעל שאני פשוט בהודעת וואטסאפ, משהו נראה לי לא תקין, תבדקו, תראו בפגישה הבאה, בטיפול הבא. אז זה מאוד מאפשר, והבית עצמו הוא בית מאוד פתוח. זאת אומרת, הדבר הזה שאבא עצוב לפעמים, וכמו שעצב בא הוא גם הולך, זה מנטרה שהילדים אומרים. וזה גם לא מפחיד אותי יותר.
את מקבלת הדרכה מהמרכז, גם על איך לנהל את השיחה הזו עם הילדים, גם על איך לנהל את השיחה הפנימית שלך. זאת אומרת, זה עוד ערוץ טיפולי אוטונומי שלך?
היו לי כמה שיחות איתם, כן לגמרי, כן. נגיד הדבר הזה של איך לתקשר לילדים, אז מאוד מאוד התייעצתי איתם, ואני עד לפני שנה הייתי בטיפול פסיכולוגי של כמעט 5 שנים, והיא מאוד עזרה לי לפרום את הדבר הזה, ולהבין מה אני מרגישה, ולראות את הטוב לצד הרגעים הפחות קלים.
את יודעת, כשפנית אליי ואמרת שכל הנושא הזה של בני ובנות זוג הוא ככה באפלה, במחשקים, פחות מדובר, אני חושבת שנכון לעצור ולהתבונן עליו בכל עת, אבל בישראל, במיוחד בתקופה הזו, אני חושבת כמה בנות זוג של חיילים שחוזרים מהשטח, כמה הן עלולות להתקל באתגרים של להיות לצד, להתבונן בתהליכים נפשיים עמוקים, שחלקם מומשגים וחלקם לא. והמקום הזה של, נכון, בן הזוג שלך היה 8 חודשים בעזה, וכנראה עבר סיטואציות שאני לפחות לא יכולה באמת להעלות בדעתי ולהבין אותן, אבל את היית פה 8 חודשים, מאחור, ואת עברת את ההתמודדות שלך, ובפנייך אתגר עכשיו של ההתאקלמות שלו חזרה בחיים, עם כל מה שהוא פוגש כאן, וזה עוד לפני שדיברנו על כאלה שנפצעו, וכולי, יש הרבה 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 עלילות ותת עלילות. אני חושבת שכל הנושא הזה, הוא קיים בחברה הישראלית ביתר סט.
נכון.
ויש לך תפקיד כנראה בתוך זה.
לגמרי. אני חושבת שזה ה... אני באמת לא חשבתי שאני הולכת לצאת אי פעם עם הסיפור הזה. ובאוקטובר, נובמבר האחרון, התחלתי לקבל קולות מכל מיני מקומות, וגם מאביעד, של תצאי עם זה החוצה. וכי הבדידות המאוד גדולה, והתחושה הזו של השקיפות, ואנחנו, אם אנחנו מדברות על בני ובנות זוג של לוחמים, וכשהם חוזרים, ואיך הן בכל הסיפור הזה? ולהיות שם, כי אני ממש זוכרת את הערב שאני מחפשת בגוגל להיות בן או בת זוג שמתמודד עם דיכאון, ואני לא מוצאת מידע. ורציתי נורא לדבר עם מישהו שחווה משהו דומה לשלי, ואין לי עם מי לדבר. אז המקום הזה של להיות שם עבור אותם אלו שמתמודדים עם זה, אז כן, אני לגמרי מרגישה שזה חלק מהייעוד.
זאת שליחות, אין לי ספק בכך. ואני חושבת חלק מהאומנות הזו, איך להיות לצד, להיות למען ולהישאר שלמה. להישאר אדם שלם, הגם שבסביבתך הקרובה יש מישהו שחווה התמודדות רדיקלית. זה גם משהו שלפעמים הסביבה לא מבינה. במספר מסגרות אני מנחה סדנאות כתיבה להורים שכולים. ולפעמים יש כאלה שמספרות לי, בעיקר נשים, על שיפוט מצד הסביבה, על איך היא מדברת ככה, איך היא מתלבשת ככה, היא לא הייתה אמורה להתנהל כך כאם שכולה. זה באמת נורא, חוסר ההבנה של הסביבה, על החירות הפנימית של אדם, לעשות את בחירותיו ולהיות מישהו, משהו, ולאבד את האבל שלו בדרכיו, המגוונות והרבות. זה משהו גם שלפעמים לסביבה קשה להכיל, הוויה מורכבת של אדם,
נכון.
שיכול להיות בסבל ויכול להיות במשמעות ובאושר בה בעת. אז יש כאן משהו גם את אומרת אותו. ונשמע שאת את ואביעד הצלחתם להגיע למצב שיש לכם חיים מלאים ועשירים, גם משפחתיים וזוגיים ומקצועיים. ואני שואלת רגע אם את רוצה לומר משהו למי ששומעים, שומעות אותנו. דבר אחד שאני שומעת זה תמצאו טיפול טוב והצמדו אליו. שגם אני רוצה להגיד, זה לא קל למצוא טיפול טוב, את יודעת, תוך כדי הסיפור שלך, את אמרת, הטיפול הזה עשה ככה, והטיפול הזה עשה ככה, ואני חושבת, וואו, כמה סבלנות וכמה אמון צריך עדיין במערכת עם כל הטלטלות האלה. אבל זו סמטה אחרת. אז אני שומעת את הדבר הזה, על החשיבות של איזשהו גורם מלווה, מקצועי, שסומכים עליו. אבל יש עוד משהו שהיית אומרת למי שמקשיבים, מקשיבות לנו?
אני חושבת שקודם כל, אם דיברנו על אפקט ההדבקה, אז לשמור על עצמנו. אמרת, לא רק אפשר, רצוי וצריך. אז באמת לשמור על איזושהי שגרה שהיא נכונה לי, לא להפסיק לשתף. השיתוף, יש בו משהו שהוא מאוד מזכך, באמת, דיברנו על זה מקודם, אני המרכיב של הבושה וההסתרה היה מאוד מאוד נוכח. וברגע שניטרלנו את זה והתחלנו לדבר על זה, פתאום גם התחלנו לקבל יותר עזרה וגם יותר הבנה. זה לא אומר בהכרח שכל החברים שהיו נשארו, כי כמו שאמרת, מאוד קשה להיות ליד זה. אבל מי שנשאר, נשאר, והוא כאן גם כדי להישאר. ובעיקר אני תמיד אומרת לזכור שאנחנו כל הזמן נעים על הציר שבין החלמה למחלה. וכשאנחנו בהחלמה, ויד ואני מאוד מאוד דואגים למלא את עצמנו בגודיז, וזמן משפחתי ודברים טובים, ולהחזיק את הזוגיות בצורה הכי טובה שאפשר, כי ברגע שהמחלה תבוא והיא תבוא, כי זה מה שיש, לי באופן אישי יש דלק להישען על התקופה הזו, בשביל שאני אוכל לעבור את הכמה חודשים האלה עד ש... טיפול התרופתי החדש יעזור או יתחיל לעבוד, וגם עד שהוא יתחיל לראות את האור.
זו התבוננות מדהימה, כי הייתי יכולה לשער שמישהו אחר יגיד, טוב, יש לנו זמן שאול כזה בין אפיזודות, ואת אומרת הפוך, את אומרת כן, אפיזודות יהיו, זה חלק מהחיים שלנו, בבין לבין אנחנו... ממצים את חוויית החיים.
לגמרי. ומה שיבוא יבוא, ובאמת, עד האפיזודה האחרונה, שממש לפני חודש בערך הוא יצא ממנה, אבל היו לנו כמעט שנתיים, וזה המון. כמה הספקנו, כמה דלק היה שם, בשביל שלי יהיה יותר קל.
כן.
אז אני חושבת שאם אני צריכה באמת להסתכל על זה, אלה הדברים שלי מאוד עוזרים. אבל כן, יש, אני מרגישה שיש לנו עוד המון עבודה לעשות בהקשר הזה של, אני חושבת שלהפוך את המחלה הזו לפחות שקופה ויותר נוכחת, וגם לקרגיברס, למי שהם, בין אם זה הורים, אחים או בני ובנות זוג, שלתת להם מקום.
אני שואלת שאלות קונקרטיות רגע, איך נראית אפיזודה?
זה קטע, זה קודם כל, אני תמיד מרגישה את זה לפני. אני אומרת לו, קורה משהו. אני רואה שהוא קשה לו יותר לקום בבוקר. חוסר סבלנות מאוד גדול לילדים. העצבים מאוד חשופים. אני תמיד יכולה לראות את זה כשהמבט שלו לא פוגש את המבט שלי. וכשהוא פוגש את המבט שלי, אני רואה מבט שקשה לי להסתכל עליו, משהו חלול כזה. ובתקופות קודמות זה היה להיות במיטה. אביעד גם, הוא אומר שהוא מתמודד עם זה יום יום, אני חושבת שהוא כבר למעלה מחצי שנה, הוא ממש מתמודד עם זה בצורה טובה, אבל יש לו גם הפרעות אכילה, אז אותם תקופות זה גם הייתה אכילה בלתי נשלטת. והרבה פעמים זה היה אובדן עבודה. ואז באמת שלא ידעתי מתי הוא יחזור לעבוד.
כשאת אומרת אובדן עבודה, כי זה באמת משהו שרציתי לשאול, אני מניחה שמקומות עבודה לא כל כך טולרנטיים לאדם כזה שפעם בא, פעם לא בא, ואחר כך יש כמה חודשים שהוא אולי לא מגיע או מבטל. או לא. כלומר, את נתת כאן דוגמה שהוא בא והתפטר, וקרה שהוא פוטר?
כן. כן. כשזה קרה... אגב, לכאורה, אני אומרת לכאורה, זה היה איזה כנראה אפיזודה של איזה 9 שנים עם הבלחות קטנות, זה היה באירלנד, אבל... זוכרת את הפעם הראשונה שהוא פוטר, שאני פשוט התעלמתי מהבשורה. אני לא יכולתי לקבל את זה. אני כבר כל כך... אני הייתי בחופשת לידה עם עמוס, והוא מעדכן אותי שפיטרו אותו. פשוט לא יכולתי להכיל את זה, גם לא רציתי לשמוע מעבר, ופשוט יום למחרת אמרתי לו שאנחנו חוזרים לארץ. הרבה פעמים אביעד הוא זה שהתפטר לפני, כי הוא הבין שהוא לא יכול, וגם כל הזמן גם דיברנו על זה, של קח את הזמן, תחלים, אני אקח עוד אחריות, אתה תדאג לעצמך, ששוב, שגם זה אגב עם מה להגיד למאזינים, להמשיך לתת להם משמעות כל הזמן, כל הזמן. גם עכשיו באפיזודה הזו אתה תיקח ואתה תעשה ואתה תוציא מהחוג ואתה תבשל ואתה תעשה כלים ואתה תהיה בעשייה ובתפקוד מלא, כי אני צריכה אותך עכשיו.
וההתרוקנות ממיתה אותם.
כן.
כן.
פשוט כזה. ובאמת מכוונות טובות אני לא הבנתי.
כן, ברור.
אז מבחינתי עשייה שווה חיים. גם אם גם אם הפנים כרגע לא מראות חיות, העשייה תביא חיים.
יעל, איזה נס יש בחיים שלך?
התובנות שקיבלתי לאורך השנים הם היו נס.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
אני חושבת שתהיה יותר הכרה, שבעיקר אנשים שהם מתמודדים, אני אפילו לא מדברת על המסביב, יוכלו לקבל מענה מתאים והולם והוליסטי, כמו שלנו הייתה את הפריבילגיה לקבל.
אני מרגישה זכות גדולה שבאת להתארח בפודקאסט, ואני מקווה שאת תפלסי עוד ועוד מקום לסיפור שלך ולאור שלך. תודה רבה.
תודה לך.
תודה גדולה ליעל שמואלי. תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכם על ההקשבה ועל התגובות החמות. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.